ערב טוב לכם, צהריים טובים, או בוקר טוב, תלוי איפה, ובעיקר מתי אתם שומעים אותנו כאן בפודקאסט פלאו גרנה, מספר 180. כן, כן, הגענו ל-180, אנחנו מעגלים, ואנחנו פה בפודקאסט שמח, אחרי ניצחון של ברסה 3-1. קצת מוזר, נדבר על הניצחון הזה, על השיאים החיוביים והשליליים והמוזרים שנשברו בו. נדבר כמובן על הניצחון נגד קופנהגן, הניצחון הגדול והיפה, מחצית שנייה. נדבר על ברנל, שפתאום חזר לכותרות, גם היה לא רע היום. נדבר על על ההגרלה שאנחנו צפויים לקבל בשלב, כי קיבלנו כבר, אנחנו פשוט עוד לא יודעים מי ינצח, אבל בשלב הבא נדבר על עוד הרבה דברים. ולפני הכל, נגיד תודה לשותפים שלנו, אסטרי אדם, הבירה עם הכוכב. אתם יודעים לבד, אמרתם אסטרי, אמרתם ברצלונה, אחלה בירה שבעולם, אז השותפים שלנו מאסטרי אדם, זה הזמן להגיד לכם תודה גדולה. אין ספק שבברסה הלילה הבירה תשפך כמיים ברחובות ברצלונה, כי בסך הכל תוצאה טובה והקבוצה נראית טוב. ומכאן אנחנו ישר נגיד שלום וערב טוב. זה היחיד שלא יחמיץ הערב, האיש והגדה שי פל. ערב טוב.
אפילו אני כובש את זה, תומר. מה קוריוז?
מה המצב? אני בסדר. הרגשה קצת חמוצה, מוחמצת, אתם משמע. אבל תשמע, בסוף אתה יודע, מי זוכר? ההיסטוריה לא זוכרת. 3 נקודות, 4 נקודות בראש הליגה, לחץ על ריאל חזרה, למרות שמשחק קל מחר, וממשיכים קדימה, לא?
כל מה שביקשתי, כל מה שעודי ברסה ביקשו, זה משחק אחד עם רוגע. כאילו, אם אתה תופר את המשחק הזה ב-6-1 או 7-1, מה שצריך להיות במחצית, כן. היינו 45 דקות של מנוחה ונחלה.
לא רק
אפשר עם הקבוצה, היא לא יכולה.
לא רק זה, היית רואה פתאום את הילדים של הילדים משחקים, היית נהנה, אולי היית חוסך פציעה קלה של רפיני, הפציעה קלה של קונדה, חבל.
חבל, חבל.
אז נדבר גם על זה. אגב, הבטחת לנו משחק קשה, דיברנו על זה לפני השידור, אתה ואני. לא יודע מה סרביה עשה שם, קשה זה לא היה.
נדבר אז.
יפה, וישר, היחיד שמגיע לו מבין הכובשים היום, לרמת למין, חברנו, אגדה בהתהוות, תום רוזנבאס, ערב טוב.
ערב טוב. אני רוצה להגיד שאני עשיתי את הערב הזה בתחושת קצת דיסוננס, היה דיסוננס במשחק הזה, כי מצד אחד שערוריה, ומצד שני, איזה פריבילגים אנחנו, וגם צריך לזכור את זה באמת, אני כל הזמן, זה הדיסוננס שהייתי בו, איזה פריבילגים אנחנו, שמשחק של 3-1, שאנחנו משחקים כל כך יפה, זה אחד המשחקים הכי מתסכלים שחוויתי. באמת.
ואגב, זה לא רק צריך להגיד, זה לא רק פרן, תכף נדבר על כולם, זה גם פרמין עם החמצות באמת שלא קשורות למשחק.
ודני אולמו.
זה דני אולמו, לפחות קורה, זה רשפורד.
וגם למין, פרמין, פרן, לבנדובסקי. דני אולמו, כולם.
בדקה הראשונה...
רשפורד, אלוהים ישמו מה היה לו שם.
בדקה הראשונה, למין, במקום לעצור כדור, לשאול את עניאקי לאיזה צד הוא רוצה, הוא בועט את הכדור הזה, זה 4 מטר שמאלה מהשאר, ורשפורד שוב, שער פנו בפינה שלו, הכל יש, שולח אותו לטיזנבי. נדבר גם על זה. אני רוצה רק להגיד לפני שאנחנו מתחילים, שהמאזין ים סבר, שהוא אנציקלופדיה בתחום, טוען שגם במשחק הקודם נגד אלצ'ה כבשנו שלישייה, וטוען שגם אז זה היה בדיוק למין ימל, פרן ורשפורד, 1-2-3.
אגב, התוצאה וסטטיסטיקה, אם אני לא טועה, זו המנה הקבועה. זאת אומרת, אם מסתכלים על ממוצע השערים של ברצלונה למשחק, כל המסגרות וגם הספיגות, אז 3-1 זה בערך הממוצע שלנו. זה מה שאתה מצפה לקבל במשחק של ברסה. כמובן שבכדורגל הכל יכול להתפתח אחרת, אבל בגדול, מבחינה סטטיסטית, אלו הממוצעים.
בוא נדבר אבל מה שאתה תמיד אוהב לדבר עליו, וזה התחום שלך, XG. אז היום C של כל הזמנים של ה-XG, C באמת, באמת, באמת מטורף, צריך להבין, זה C שיכול לשקף הסירייה באחוזי קונברז'ן סבירים, כמעט כמה? 6.5? 6.30, נכון?
6.30.
זה בדיוק נכון מה שאתה אומר. זה בדיוק נכון מה שאתה אומר, כי מצב של נגיד קבוצה שמסיימת משחק עם שני שערים ויש לה XG של 1.2, 1.3, זה סביר לגמרי.
כן, כן.
השווי הוא כאילו ביחס של שני שליש פחות או יותר. עכשיו, אני לא יודע אם אתם שמתם לב תוך כדי המשחק, אבל כשאנחנו היינו ב-2-1, ה-XG של המשחק היה בערך 6 לעומת 0.6. אז 10-1 זה לא far-fetched, למעשה זה די מדויק. וכולם מדברים על המחצית הראשונה, כי באמת ה-XG הניכר יותר היה במחצית הראשונה, אבל המחצית השנייה התחילה והמשיכה גם עד שלב מסוים, באותה מגמה לחלוטין. למרות את הסערות, אני קפצתי פה מעצבים בבית.
מה קרה? אגב, זה מסוג, אני רוצה לשאול אתכם, זה מסוג המשחקים שוואלה, שבאמת הגיע לשיא, לשיא של השיא, שפרן לבד מול השוער, מצליח לבעוט פעם אחת למשקוף, לקבל את הריבאונד, לנגוח אותו לקורה, או הפוך, או גם למשקוף, או לא משל, החיבורים בערך. זה מקרה או שזה איזשהו סימפטום של העונה הזאת של ברסה, קצת בדעיכה של לבנדובסקי, העונה לא, ודיברנו על זה הרבה זמן, הקונברז'ן שלנו לא טוב. לא מספיק טוב, בוא נגיד, לא שהוא רע, אבל הוא לא מספיק טוב.
הקבוצה ההתקפית השנייה בטבעה באירופה, אחרי ביירן.
אמרנו, הקונברז'ן, לא דיברתי על הכמות.
אגב, אם אתה גם לוקח את זה שביירן משחקים בליגה הגרמנית, ואנחנו משחקים בליגה הספרדית, אז יש לנו קייס להגיד שאנחנו ההתקפה היותר יצירתית ופורה באירופה.
אני חושב שהיום
קונברז'ן, קונברז'ן.
היום היה חריג, אבל בדרך כלל הקונברז'ן שלנו הוא בסדר, הוא בסדר פלוס אפילו.
אבל אנחנו מדברים על זה כל העונה, שהעונה אנחנו לא מנצלים מצבים.
מן הסתם אתה בתור רועד, רואה את זה יום יום, כאילו משחק משחק, אתה עוקב אחרי זה יותר, יש קבוצות שמחמיצות לא פחות מאיתנו. הקונברז'ן שלנו בסדר, סטטיסטית, מסתכל על סטטיסטיקה, סטטיסטית זה אנחנו קונברז'ן שלנו בסדר, היום היה משהו חריג, היום היה משהו ברמת הכישוף של איניאקי פניה, כללת האז, אתה זוכר את The Curse of Billy Goat, של הקאבס?
אגב, איניאקי פניה היה טוב היום, אבל הוא אפילו, זה לא משחק לב יאשין שלו, רוב ההחמצות זה באמת החמצות מסמרות שיער שלא קשורות אליו.
הסיפור הוא 30 ביתות לשער ורק 8 למסגרת. אז עניין קיפניה לא היה אחראי לזה היום.
כן, אבל הסיפור האמיתי זה למה. למה? למה החמצנו ככה? ובעיניי לפחות יש החמצות ויש החמצות, ואני ראיתי פה שתי סיבות מרכזיות. אחת רשלנות, כן. פרמין עם צמד החמצות אחת אחרי השנייה. גם פרן, באמת, כי גם כולם, אנחנו אמרנו, כואב הלב לעבור עליהם אחת אחת, אבל רשלנות. אבל גם יש עוד סיבה. חלק מהמהלכים של למין, אני זיהיתי איזשהו, לא יודע אם זלזול, אבל definitely attitude שמה. וחבל, כי בסך הכל, כן, טכנית היה לו משחק לא רע, הוא נבחר למצטיין סטטיסטית.
מה זה לא רע? מה זה לא רע?
אנחנו נדבר על זה בהמשך. כל אחד, אתה יודע, יבחר את המצטיין שלו, אבל אני הרגשתי אצלו שהתסכול עשה, זאת אומרת, מה שהוא עשה עם התסכול הזה, זה הוא לקח את זה לגישה פחות בריאה למשחק. וחבל, עוד פעם. אבל היה לו משחק טוב בסך הכל.
בוא נדבר תכל'ס, בוא נדבר אסטרטגית, כי כמו שהיה משחק חד, זה לא אינדיקציה לכלום, אבל בהינתן שהחלוץ המרכזי שלנו, העונה תרתי משמע הוא פרן, אנחנו יודעים שפרן יכול להיכנס לסלאמפים מאוד קשים, אנחנו זוכרים אותו אצל צ'אבי, ואנחנו זוכרים אותו גם הולך ומקבל טיפול פסיכולוגי, לא מתבייש, וגם טיפול שעשה לו טוב. כמה אנחנו פוחדים שבאמת משחק מזעזע כזה יכול להכניס אותו לאיזה סלאמפ שיהיה קשה מאוד לצאת ממנו?
אני חושב שבגלל שהוא כבש, זה פחות יישב לו בראש. הוא יכול להיכנס לסלאמפ רק עם רצף משחקים, ולא לא משהו ממשחק אחד.
אבל אותי מעניין בכלל למה הוא פתח. אני אישית לא הייתי כל כך בעד הפתיחה שלו. הוא חזר מפציעה, הוא שיחק כמה דקות במשחק לפני זה.
היה לי ברור שהוא יפתח.
ולבנדובסקי כבש, וכאילו, אמנם עם מצב נוח של אמין סידר לו, אבל עדיין כבש, וכאילו
והחמיץ פעמיים מצבים אדירים מול קופנהגן.
אגב, אני שוב אשאל, למה ראשפורד, למרות שהיום לא שהוא הוכיח את זה היום, כי היה לו החמצה די מזעזעת, אבל למה רשפורד לא יכול לפעמים לפתוח כתשע? מה יקרה?
פליק לא מאמין בזה, יוס.
כן, אתם מבינים למה? אבל כן, ברור שלא, כמו שהוא לא מאמין בקסדו, וזה בסדר, זה זכותו, אבל למה?
יכול להיות שגם השחקן אומר לו שפחות נוח לו לשחק שם, אז הוא מראש לא רוצה להכניס אותו למיטה חולה, כביכול.
אני לא חושב של, אני לא חושב של רשפורד יהיה בעל שחק כתשע, הוא גם היה, עשה את זה בעבר. לא משהו שזר לו.
נכון.
עשה את זה בעבר, אבל לא באופן קונסיסטנטי שהוא משחק עונה שלמה כחלוץ.
בדיוק, וזה גם בהחלט לא האזור המועדף עליו, הפוזיציה המועדפת.
אגב, אסטרטגית, אם אני רשפורד, אני אומר, עדיף לי להתחרות על דקות עם פרן, מאשר עם אפיניה.
רשפורד מתרגל להיות שחקן ספסל, והוא בסדר עם זה.
בוא נדבר, בוא נסתכל עוד קדימה, אז
אגב, סליחה שנייה, יאוז. מה שאתה אומר, שי, שהמאזינים לא יחשבו שזה בשום צורה שהיא ביקורת על מה שאנחנו רואים מרשפורד עד כה העונה, לפחות בעיניי, כי הוא כפסע, למעשה הוא כובש את השער העשירי שלו, העונה אם אני לא טועה.
לא, הוא נהדר.
והוא גם בישול אחד ממה שנקרא דאבל דאבל, 10 בישולים ו10 שערים, זה לא רע, ואנחנו עוד רגע בפברואר. אז בסדר.
לא רק שהוא כפסע מדאבל דאבל, הוא השחקן שהוא יעשה את זה, והוא יעשה את זה באחד המשחקים הקרובים, הוא השחקן השלישי, כאילו אם משאר בריא, הוא השחקן השלישי בקבוצה שיגיע לזה. זאת אומרת, יש לנו את פרמין עם 10-10, יש לנו את למין עם, אני יודע, אחרי היום 13-13 או משהו כזה, והוא השלישי, ואגב, סביר שאם רפיני היה בריא לכל אורך העונה, אז גם הוא היה מגיע למספרים כאלה, או שעוד יגיע?
סטטיסטיקה מהממת, באמת.
אני פחות מסתנבר מהסטטיסטיקה הזאת, אני לא אומר שהוא רע או נורא ואיזה פסה שהבאנו אותו, אבל הוא שחקן ספסל שנותן תפוקה נהדרת סטטיסטית, אבל שהוא עולה מהספסל, ריגרדלס לנתונים, אתה לא מרגיש כאילו מדובר באמת בסופר סאב ש שורף את הקו ומייצר מצבים בלי הפסקה. הוא צייד, לוקט, דוחק, לא יציב, בגלל זה הוא לא מקבל הרכב. הוא שחקן ספסל.
בוא נשאל אותך את זה בפשטות, שי, איך הוא ביחס לציפיות שלך?
אני דמיינתי, אתה יודע, אני דמיינתי את רפיניה כ-10, ורשפורד שורף את האגף 90 דקות, ונראה כמו רשפורד פריים של לפני כמה שנים.
קודם כל, אני יודע שאתה משקר, כי האופטימיות הזאת היא ממש ממש לא אופיינית לך.
נכון. לא, אבל אני חושב דווקא, לא יודע, תראה, זו עונה ראשונה בברסה. במקרה של רשפורד, זה לא רק עונה ראשונה בברסה, זה בסך הכל חצי עונה שני שלו מחוץ למנצ'סטר, ועונה ראשונה, הכוונה מחוץ ליונייטד, ועונה ראשונה מחוץ לאנגליה. אני, בוא נזכיר את העונה הראשונה של רפיניה, איך היא נראתה. אז אני דווקא מאוד מרוצה מרשפורד, ואני הייתי מאוד 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 מצטער אם הוא לא יישאר לעונה הבאה. זה כמובן תלוי גם איך תסתיים העונה הזאת ועוד דברים, אבל אני מאוד חסיד של מבחן העונה השנייה, ואני חושב שהוא יותר טוב בעונה השנייה, במידה ותהיה לו כזאת, והוא כבר בכלל בכלל לא רע עכשיו.
בסדר, לא הכתרנו אותו ולא תלינו אותו.
כן, כן.
כל הריוויו של אמצע העונה.
בוא נדבר אבל, אז דיברנו אסטרטגית, בוא נדבר רגע על סרביה, שנחשב אחד ממאמני העונה בליגה הספרדית, באמת, זאת אומרת, כפסע מלהיות אולי מאמן העונה בסוף העונה, אני לא דיבר, שוב, שי, אתה ואני הספקנו לדבר שתי דקות לפני השידור, אני לא מבין, הקו ההגנה הגבוה הזה שהוא עשה שם, זה סוג של התאבדות, והוא גם לא, הוא לא עצר את זה, הוא המשיך את זה עד הסוף.
לא ברור, גם סטטיסטית, אלצ'ה התפרקה באחוזי החזקת הקדום מול ברסה, תזכורת במשחק הקודם בברצלונה, היא לקחה את ברסה, 51-49 בהחזקת כדור, פה אני חושב שהיא הפסידה כן,
69-61.
לא ברור, אולי חיסרון של רף אמיר, כפיבוט שחיקה שם רף אמיר היה מיירט כדורים מצוין, חלק חשוב בשיטת המשחק שלהם, וגם האופציה הזאת של ללכת ולהתאבד על ברצלונה, לא מובן בכלל.
תראה, אני ראיתי חלק, ראיתי את המשחק עם ילי וים, וים ילד בן תשע ראה שהלחץ הזה, זאת אומרת שהקו הגבוה הזה הורג אותם, אז אתה רוצה להגיד לי שמאמן כמו סרביה, לא, לא, לא שם לב שהוא, הוא פשוט, הוא באמת, הוא היה, ושוב דיברנו כפסע, היום אנחנו אומרים הרבה, כפסע מלקבל איזה שמינייה באמת מביכה, בבית.
תראה, במצב שפיגור אין לו יותר מדי מה לעשות. אז בגלל זה הוא המשיך בזה גם במחצית השנייה.
כן, אבל כבר במחצית הראשונה, באחת אחת הוא המשיך בזה גם.
יחד עם זה, יש בזה משהו מעורר הערכה, שקבוצה לא גדולה כמו אל שמדי מנסה לתקוף את ברצלונה. יש בזה גם משהו נאיבי כמובן.
אבל זה לא רק שהוא ניסה לתקוף, הוא עמד גבוה כל כך.
עדיף מאשר לחנות את האוטובוס.
לא, תשמע, הלוואי כל שבת כזה משחק. זאת אומרת, אנחנו מברכים כי גם בסך הכל, מינוס ההחמצות, היה משחק שכיף לראות. משחק פתוח ומלא מצבים ושטחים לרוץ. ולמין, אגב, קיבל את הכבש שער אחרי שהוא רץ לשטח ריק, ששי, אתה הרבית לדבר על זה, וזה פעם שנייה שזה קורה רק השנה.
ומידן יולמו.
כן, כן, וזה קרה נגד קופנהגן בסך הכל בפעם הראשונה עונה, אז, וזה כל כך חבל, כי זה יכול לקרות הרבה יותר. אז אנחנו מודים, אנחנו מודים לו שלא יספק, אבל באמת נאיביות מאוד מוזרה.
אני לא תקשור. יודע, זהו, תקשיב, זה חרב פיפיות כל הכיף הזה. כי מצד אחד נהננו במשחק הזה, אחלה. עכשיו כל מאמן שראה את זה, ואולי הרהר לעצמו לרגע, אולי אני אעשה לברסה ברסה, לגמרי ירד מהקונספט. והלונה פארק הזה שאנחנו היינו בו, חזינו בו היום, אני חושב שעכשיו מאמנים יבואו קצת יותר
מבוקרים. רק תחנה מרכזית מעכשיו.
כן, כן, אשמע, זה מה שיהיה, אבל כן.
אבל כולנו הרגשנו הרי במשחק של, וואי, איזה כיף שבאים לשחק כדורגל איתנו. ולא, כן, ברסה סובלת מזה יותר מכל קבוצה אחרת מן הסתם, שקבוצות מתבנקרות ומצופפות, זה כמעט טיקט ברור שזה מה שאתה הולך לקבל מהקבוצה היריבה. והיום, לא רק שאנחנו לא קיבלנו את זה, הם אשכרה ניסו לעשות ברסה עם קו הגנה גבוה, עם לחץ עלינו, רק שהם פחות טובים בלעשות את הדברים האלה כנראה, ועדר סרביה אולי נסחף אחרי איזה פנטזיה שלו, שהוא יראה לברסה איך עושים ברסה, אבל בסדר.
אני חושב שבגבוה כמו שהם עמדו, ברסה לא עומדת כל כך גבוה, ושוב, זה אלצ'ה, עם כל הכבוד לעונה הטובה שלהם, בוא. אלצ'ה זה לא קבוצה גדולה.
לזכותה של ברסה, אנזי פליק היום, כנראה התכונן ממש ממש טוב לשיטת המשחק הזאת. התנועה של השחקנים בין החללים, במיוחד היום פרנקי דיונג, שבטח עוד נמשיך לדבר עליו.
כן, 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 בטח.
התנועה היום בין החללים, כגל שני, הייתה פנומנלית, באמת באמת פנומנלית. ברסה באה מוכנה היום, יותר מהרבה משחקים אחרים, לא שאני מזזה בפליק כמובן, אבל היום זה היה כאילו הנוגדן הכי גדול של ההתקפה של אלצ'ה.
לגמרי, זה לדעתי התחיל מהרכב אפילו. אני מאוד, אני הייתי ביקורתי כלפי העניין הזה של שפרן פתח במקום לבנדובסקי, אבל חוץ מזה, מאוד אהבתי את זה שהוא עלה בקישור גם עם אולמו וגם עם פרמין. שנתן לפרנקי, כאילו פרנקי יודע לבוא ולתת את העזרה מאחורה יותר טוב מכל אחד אחר, יותר טוב מכל קשר אחר בברצלונה, אז הוא פשוט נתן לו את המושכות הללו, ופרמין ואולמו, הקונקשן הזה שוב עבד מעולה, חוץ מהעניין הזה של הכדור ברשת.
מה הכי כואב אגב, ששי דיברת על התנועה אל החללים והתנועה הנכונה, מי ש by far מקבל את הציון הכי גבוה לדעתי ברצלונה היום בנושא הזה, זה לא אחר מפרן. זאת אומרת, פרן הראה את עצמו, במה שנקרא בכתורגל להראות את עצמך למוסר, הוא זז כל כך טוב, הוא הראה את עצמו, ובגלל זה גם הוא הגיע לכל כך הרבה מצבים טובים. זאת אומרת, לא ניקח לו את העובדה שהמצבים היפים שהוא הגיע להם, לא רק היו המסירות הטובות של החברים שלו, אלא התנועה המהממת שלו. ורק אם הוא היה יכול להפוך את התנועה הזאת לבוא נגיד שני שערים, שלושה שערים, אז הוא היה כוכב המשחק.
הנה סיפור הקריירה של פרן טורס.
ממש, אבל היום כאילו וואו, ב-40 דקות הבנת מי זה פרן, לטוב, לרע, למכוער, למה שאתה רוצה.
שמע, אני ראיתי את המשחק עם אשתי, זה לא קורה הרבה, ואמרתי לה, אחרי איזה שתי החמצות מזעזעות שהיו לו, תראי, מרי, אני לא יודע, הוא מאוד יכול להיות שהוא יכבוש היום, עם קצב המצבים שאנחנו מגיעים אליהם, מאוד יכול להיות שהוא יכבוש היום, אבל העניין הזה כמה הוא מחמיץ. כמה הוא מחמיץ, באמת, זה היה מחמיר לב לראות את זה, היא גם אמרה לי באיזשהו שלב היא ריחמה עליו, היא רואה מסכן, הוא היה מתוסכל ממש.
כולנו, כולנו, כי הוא באמת הוא בחור טוב, הוא רוצה והוא מנסה והוא מתאמץ והוא שלנו, אבל ממש כאב. בוא נדבר רק עוד דבר אחד, אני רוצה
להתעכב. שנייה, יוז, אתה יודע מה בעצם הפך את זה מטרגדיה, ההחמצות, לקומדיה כבר, ששניים מההחמצות של פרן, פרמין סידר לו כל כך יפה, ואתה ראית את התסכול על פרמין, ומיד אחרי זה, פרמין מחמיץ שתיים מזעזעות בעצמו.
תגיד, אתה ראית את למין אחרי הצמד ההחמצות הרצוף שלו בארבע שניות, למין באמת תפס הרצה להתאבד. למין אמר לעצמו, סבתא שלי מבקיעה את זה, ואנחנו כולנו מכירים את סבתא של למין. בוא נעבור קדימה לפרנקי דה יונג, אז אני חייב להגיד, ואנחנו מדברים על זה הרבה, קודם כל, פרנקי דה יונג נתן היום קליניקה של כדורגל, אני לא חושב שיש מישהו שיתווכח על זה.
חבל.
אני גם חושב שאנחנו נתווכח עם המצטיין של המשחק או לא, אבל דווקא משחקים כאלה של פרנקי, אותי אישית כל כך מרגיזים, כי הוא כל כך חכם, והוא יודע למסור הרבה יותר מה שהוא מוסר לרוב, הוא יודע לעבור שחקנים באמת בלי בעיה, ועדיין במשחק הזה הוא בועט אפס פעמים לשער, אולי אני טועה, אולי בעד פעם אחת, אבל לדעתי אפס. הוא לא מאיים מספיק, הוא לא הולך מספיק קדימה, וזה כל כך עצוב, כי ראינו אותו בכזה קור רוח היום, עובר את איניאקי פניה, מחזיק את הכדור, מוסר את האסיסט הזה, שאפילו פרן לא הצליח להחמיץ, וזה לא עניין של מה בכך היום, ואתה אומר, וואלה, אתה יודע מה, למה לא תמיד, הרי באמת יש לו את זה, זה לא מקרה, האיש, יש לו המון כדורגל.
היום פשוט היה לו את החללים לנוע עליהם, בדרך כלל הוא לא מקבל דברים כאלה.
אני גם לא כל כך צרם לי הדבר הזה של הוא לא בעט לשער היום. הייתה לו אחריות כבדה יותר בקישור ההגנתי, למרות שאני רוצה לציין גם לטובה את המיקום ההגנתי של דני אולמו היום, עד שהוא ירד, הוא נתן עבודה הגנתית לא רעה, מעבר לזה שהוא גם שחרר לנו את המשחק עם עוד פעם, עוד בישול פנטסטי ללמין, משחק שני ברציפות שזה קורה, שהוא מוצא אותו בין לא קו אחד, בין שני קווי הגנה, וזה פעם שנייה שזה קורה כאמור. אז פרנקי באמת הייתה לו יותר אחריות הגנתית היום, וניהול משחק. והוא עשה את זה באמת, כמו שאתה אמרת, הוא נתן קליניקה. עכשיו, אם ברסה לא הייתה מגיעה למצבים, אז אתה יודע, זה באמת היה נחוץ יותר שהוא יגיח קדימה או שינסה לבעוט לשער, אבל היום פשוט הכל עבד, חוץ מהביקורת שאני אמרתי לפני זה של רשלנות, ובמידה מסוימת אפילו קצת זלזול.
אבל אני מדבר על משהו אחר, אני מדבר גם ביום כזה מושלם, באמת היה באמת, להזיל ריר, לראות אותו רוקד על המגרש, אין מילה אחרת, באמת שחקן שכל נגיעה שלו זה תענוג, היום לפחות, וגם ביום כזה הוא לא יותר מדי התקפי, ושוב ראינו אותו בבישול מדהים, בישול די נדיר אגב, כי הוא לא מבשל הרבה בקבוצה, בוא נזכיר, הוא לא שחקן של 10 בישולים בעונה, גם לא קרוב. כאילו, אתם לא מרגישים כל הזמן מפרנקי שהוא כל כך מדהים, הוא יכול לתת יותר?
אתה מדבר על הרמה התקפית. זה דיון שכבר חזר והלך בפודקאסט הזה.
אני מדבר בכלל. פרנקי דה יונג, אנחנו יכולים לקבל ממנו הרבה יותר משחקים כאלה.
ברור שאפשר להגיד את זה, יאוז. ספציפית היום, אני לא חושב שזה היום להגיד את זה, לאור הנסיבות שציינתי, גם מבחינה טקטית.
אני יודע למה יאוז מכוון, תום. הוא פשוט, אתה יודע, כל עוד הברסה רוצה לראות את הפרנקי דה יונג ההוא, של אייקס, רואה את הפרנקי דה יונג ההתקפי של קומן, וכל פעם הולך וחוזר הדיון הזה.
אני חושב שאנחנו משיגים ממנו לא פחות אם לא יותר בקונפיגורציה הנוכחית שלו.
לא, אבל רוצים לראות יותר הצגות כמו היום. אני חושב שהוא יכול לתת את זה כל משחק.
אם תיתן לו שטחים, יכול להיות שתקבל את זה.
אף אחד לא יתן שטחים כאלה. אתה אומר שלא, אנחנו יודעים שלא.
כנראה שזה הפעם האחרונה.
ממש ככה. מילה לפני שנעבור תכף לקופנהגן, כי זה קשור אחד לשני. ברנל שוב עלה היום, היה טוב, בטוח בעצמו, היה פתאום חילוף משמעותי של אנזי פליק, אבל לא חילוף ל2.5 דקות בסוף משחק. נראה כאילו אולי השבוע הוא חזר באמת מהפציעה.
אני נוטה להסכים, אני חושב שגם אנזי נשאל עליו במסיבת עיתונאים אתמול, והוא אמר שוב פעם, אני מרוצה מההתקדמות שלו, אני מרוצה מאיך שהוא מרגיש על המגרש, אבל אנחנו צריכים עוד פעם, תמיד נכניס את זה לקונטקסט של, הוא חזר מפציעה קשה, תנו לו סבלנות, הדקות שלו לא יגיעו ישר מההתחלה, הוא עדיין נמצא במסרגל מאמצים שהוא לא יכול באמת 90 דקות אינטנסיביות, וממש שומרים עליו בצמר גפן. אבל הוא נראה טוב, הוא נראה טוב.
גם אתם רואים אותו מגדיל את התפקיד בהמשך העונה, כשלמשל, במשחק נגד קופנהגן, אנזי פליק מעדיף לפתוח עם אריק גרסיה בקישור ההגנתי.
נראה שזה ילך ויגדל. כל עוד הוא לא, הוא ימשיך לשמור על קשירות ככה.
עכשיו, אם חזרה תום, אני פונה אליך גם בשאלה הזאת, ודשנו בזה הרבה עונה, מי יצא מתוך הארבעה, חמישה, שישה הקשרים האלה, עושה רושם שמי שיצטרך לחשב מסלול מחדש, בוודאי עם החזרה, אולי, הלוואי, בקרוב יחסית של גבי, עשוי להיות כסדו.
זה לא עשוי. קודם כל, לחכה שנייה עם החזרה של גבי, אנחנו ממש גם מחכים לפדרי. ואני חושב שאנחנו מחצית הדרך כזה, עד שאנחנו נקבל אותו בחזרה, וסך הכל הקבוצה מתמודדת יפה. אז צריך גם להזכיר את זה ולתת מילה טובה לאנזי פליק שיודע לחסות על החיסרון של בורג כל כך מרכזי. ואנחנו כבר אומרים פה בפודקאסט כל כך הרבה פעמים שכסדו המעמד שלו בירידה וזה הולך ותופס תאוצה. אז הנה, ענית לעצמך על השאלה מה שנקרא.
אגב, אני רואה היום, שוב, לא צריך לתת לזה חומרים, לא רק עם טיפת מלח אלא יותר, אני רואה היום באחד האתרים הסתמיים בספרד, אבל שברסה תרצה להציע את כסדו תמורת רשפורד, כי בוודאי כסף לרשפורד לא יהיה בקיץ. משהו שנשמע לכם הגיוני?
לא בכך, לא בכך.
לא בכך של הכסף, אתה אומר.
כן.
מי כמוך
אמור לדעת, מר דובאי.
נשמע לכם כמו משהו הגיוני?
זה לא, יש הודעה רשמית, כן? על הפרויקטים האלו בדובאי.
זה אני יודע, זה אני גם ראיתי במקורות מיראטים, אבל אנחנו עוד לא יודעים מה זה יעשה לפרפליי.
זה יעזור לפרפליי.
אנחנו יודעים את הסדר גודל פלוס מינוס, ברסה כבר שחררה הצהרות בעניין.
כן, ודיברו גם על הספונסרשיפ מאחורי החולצות, מה שלאחרונה היה קונגו, זה בסדר, אבל מה לגבי, וסליחה, יחליף גם את האום, את הארגון של האום, אבל מה...
יכול להתייחס לזה, כסדו תמורת רשפורד, זה דיווח שעלה בדטאצ'ליין, שהוא זריעה של ציוצים בטוויטר, וזה לא... זה לא מקור רמים בשום צורה באופן. לא, זה פשוט המצאה שלהם.
הבנתי. אוקיי, אז אנחנו נחיה ונראה. בכל מקרה, דיברנו שוב בקיץ על הרבה. מי מהקשרים האחוריים האלה לא ירד דקות. דיבר, אמרנו, אוברנה לא כסדו, אחד מהם לא ירד דקות בכלל. עושה רושם שזה הולך ונסגר על כסדו. חווה, אני מאוד אוהב אותו, אגב. אני חושב שהוא קשר אחורי אמיתי. אבל יכול להיות שהוא...
בכל פודקאסט, אה? בכל פודקאסט.
אני באמת אוהב אותו, אבל יכול להיות שהוא זה שיצטרך, חומרים, יודח מהבית בסוף. אני עושה רושם שזה הולך לשם. עוד דברים על המשחק, מישהו שלא דיברנו עליו, ז'ואן גרסיה היה טוב, לדעתי עשה מה שהוא יכול. עוד משהו משמעותי?
אני חושב שאנחנו לאט לאט מתחילים לראות גרף עלייה של בלדה בכל מה שקשור לשוב. אחד החלקים הכי חשובים שלו, שהוא מסוגל לקחת כדור קדימה, ולא רק למסור אחורה, לשבור לחץ כזה עם דריבל, זה ערך שלא יסולה בפז.
חותך למרכז וסוחב גם איזה 20-30 מטר.
זה חוזר אבל שי להערה הראשונית שלך. קיבל שטחים היום בלי סוף.
כן, אבל היום גם היה לו סוף סוף משחק צירופים עם רפיניה בצד, עם פרן גם, נראה הרבה יותר חופשי.
אגב, ראינו אותו כבר במשחק טוב שהוא החליף את קנסלו, וראינו כמה, מבחינה טקטית הוא עולה על קנסלו, מבחינת התרומה הטקטית שלו.
תמשיך ככה.
עוד מישהו שאנחנו רוצים לדבר עליו, או שאפשר לבחור את הכוכב הנוצץ ולהתקדם לדברים הבאים? חצי שעה למשחק הזה נראה לי מספיק. הכוכב הנוצץ, חברים, הכוכב הנוצץ של אסטריה, ויחד עם השותפים שלנו, אתם גם כמובן תוכלו לבחור, אנחנו בוחרים אחרי הניסחונות את הכוכב, את האסטריה של המשחק, שי, אתה תתחיל היום, אני השני בתום שלישי.
מטה פרנקי דה יונג, היום למין, מבחינת יצירת מצבים, C אישי שלו, 8 מצבים שהוא יוצר לשער, C לשחקן מתחת לגיל 20 בספרד, מאז שהתחילו למדוד את הסטטיסטיקה ב-0304, יוצר המצבים הכי טוב באירופה, חבר'ה, 44 מצבים. בן 18.
זה, אני לגמרי איתך, אני חושב שפרנקי היה במשחק ענק, אבל למין באמת רקד. גם הוא שוב חוזר לאותו מקום, קיבל את השטחים, רקד נהנה. תום דיבר על קצת רשלנות וזלזול, אני חושב שהוא קצת זלזל במהלכים, אבל הוא דווקא לא זלזל בסיומת, והוא מאוד דייק גם בשער. והוא שוב משחרר את הפקק, שם את השער הראשון, הכל כך חשוב. למין הכוכב של הקבוצה הזאת, הכוכב של הקבוצה הזאת, ובעיניי הוא המצטיין חד משמעית.
מה שמעניין אותי לגבי למין בריצה האחרונה שלו, שהוא מרחף על המגרש, זה היכולת שלו לעבור שחקנים עם כוח ולא רק מהירות. גם נגד קופנהגן, אם שמת לב, הוא מקבל כניסות לברך, והוא נשאר יציב ושומר על שיווי משקל. זה משהו שהיה לו קצת קשה עם השאלות הפציעה במפסעה, ועכשיו חמסה, חמסה, חמסה. זה לא שם.
אגב, צריך להגיד משהו על המין, בניגוד למודלים שאנחנו מכירים, של המקדרר הנמוך בעל המרכז הכובד הנמוך, אין ערך מרדונה, מסי, אפילו נעימר, הוא שחקן דינה, הוא 1.70 מטר וקצת. למין הוא בחור גבוה, חזק, הוא 1.80 מטר, 1.82 מטר, והוא מקדרר כמו, באמת כמו שחקן דרום אמריקאי בסיאו, ומוסיף לזה את הכוח ששי דיברת על זה, את כוח הפריצה. תענוג אמיתי, אני נורא נהנתי היום מלמין, אני חושב שאחד המשחקים הטובים שלו השנה, והיו כמה.
ככה, קודם כל אני לא, אין לי את הבחירה כמוכם, אבל אני כן רוצה להגיד משהו על למין, שני דברים. אחד, תקשיבו, זה לא רק שהוא יוצר המצבים, סטטיסטית הכי טוב באירופה. זה גם איך הוא יוצר את המצבים. הוא עושה דברים בכדורגל שאף שחקן אחר לא עושה. אוקיי? איזה מזל יש לנו. וואו. באמת, אני שמתי לב לזה גם בשלושה משחקים האחרונים. כל משחק הוא נותן איזה מהלך אחד לפחות, שאתה אפילו לא חשבת עליו. משהו מקורי לגמרי, כאילו, ותכליתי, וסופר יצירתי, וקשה, וטכני, ואני אפילו לא יכול לשחזר לכם את כל אחד מהשלושה האלה. צריך לעשות איזה קליפ, באמת. אולי נעבוד על זה. אבל באמת זה פשוט, איך הוא יוצר את המצבים הללו? זה מדהים, אנחנו רואים כדורגלן, שאף כדורגלן אחר בעולם, תפוך חמסה, לא יודע לעשות את הדברים שהוא עושה. אבל אני רוצה להגיד, שכן היה לו זלזול באתיטוד, וגם באיך שהוא בעט את המצבים, היה לו איזה פס אחד שם אחרי החמצה של לבנדובסקי, שהוא יכל ללכת קצת יותר ברצינות, ומהלך אחרי זה הוא בכלל ניסה למסור ללבנדובסקי של, אני הייתי עצבני על זה, כאילו, מה רע בפעם אחת פאקינג להפציץ את השער, לשים גול, וזהו, תזיר אותנו מהסטרס המיותר הזה. וזה לא קרה, סליחה על הרנט עכשיו, אבל זה לגבי למין, בגלל האתיטוד.
זה מתחבר לזה, תום, שהוא ילד בן 18. הוא לא שחקן בן 35.
אז אוקיי, אז בגלל הדברים שאני ציינתי בסוף, למרות כל הדברים שאני ציינתי בהתחלה, אני כן בוחר בפרנקי, שפשוט נתן משחק כל כך יפה, ו... נכון שהוא לא נכנס לרחבה כמו שהיית רוצה יעוז או בועט מבחוץ, אבל בסוף היום כניסה שלו לרחבה ועוד קור רוח ראוי לציון, היה זה שהוריד אותנו למחצית ביתרון להגיד שמגיע לנו זה אנדרסטייטמנט. אז פרנקי הוא המצטיין, הוא האסטריה שלי היום.
אגב, בעיניי אחד הבישולים הגדולים שאני ראיתי, אני חושב ש... לא 99 מכל 100 שחקנים היום מנסים לבעוט לשער במצב כזה, כי פוחדים, אתה יודע, פוחדים לגמור התקפה כזו בלי לבעוט לשער, ופרנקי עומד ומחכה ושומר על הכדור, ומסתכל מי מגיע ומי חותך, וואו, באמת מסירה גדולה, ואני רק כל כך פחדתי שפרן יחמיץ את זה.
כדור אגב פגע בשחקן ואז נכנס לשער.
אני רוצה להגיד גם ששני בישולים היום היו וואו, אז אנחנו דיברנו על הבישול האמת ששלושה בישולים היום היו וואו. גם המסירה של דני אולמו, הבישולים היום היו נהדרים. גם המסירה של דני אולמו הייתה נהדרת. גם הבישול של פרנקי בקור רוח ברחבה. ובשער השלישי, תקשיבו, היום במקרה יצא לי לראות באינסטגרם את השחיל, כמו שנקרא, השחלה הגדולה בהיסטוריה. אתם בטח יודעים למה אני מתכוון, זה מסי על פליפה לואיז, כשהוא שחק באתלטיקו מדריד. עכשיו, מסי שם השתלט על נגיחה, שאין לו שום ביזנס בכלל להשתלט על כזאת נגיחה, לאף שחקן. הוא בעטו לו כאילו, והוא השתלט, ואז הוא השחיל לו בעקב כזה. המאזינים יודעים על מה אני מדבר. והבישול של המין היום, גם קצת דומה לזה, הוא הציל כדור בנגיחה שלא טריוויאלי להשתלט עליה, וזה הוליד את השער השלישי סוף סוף. שאגב, אני לא יודע אם אתם ראיתם, אחרי שרשפורד כבש, פרמין אפילו לא היה מאושר. היה איזה זווית שקלטו אותו, הוא אפילו לא שמח שזה נכנס סוף סוף.
וחתמת ניצחון, זאת אומרת, סוף סוף זה היה שער שכל כך חיכינו לו, כי היה את הפחד שהשער שלהם באוויר.
אתה לא פחדת שרשפורד יחמיץ גם את זה?
ברור שכן, ברור שכן. ואגב, אני הייתי די משוכנע, ועד עכשיו אני די משוכנע שהכדור גם... של אמין נגח אותו בתושייה, עבר את קו.
לא, היו פוסלים.
בדיוק, בדיוק. תהיה בטוח שהיו פוסלים.
כן, אבל זה היה באוויר. אגב, ועוד משהו אני אגיד לכם, פרן, עם החוסר מזל שלו, אני לא יודע למה עבר לא בדק את זה ולא כלום, אבל אני לא חושב שהוא היה בנבדל במהלך שעשו עליו פנדל מאוד מאוד ברור.
היה.
אבל... אני ממש חשבתי שזה לא היה נבדל, אבל הראו את זה פעם אחת, אז זה היה קשה לראות. בוא נתקדם מהנושא הזה, אז בעצם הטענה היחידה שלנו, העונה לברסה של פליק, או הטענה הגדולה הייתה שבאירופה זה לא נראה טוב, צריך להזכיר, הפסדנו 3-0 לצ'לסי במשחק, אולי אחד הכי גרועים בתקופת אנזי פליק, בוודאי הכי גרוע באירופה, הפסדנו 2-1 לפריז, גם במשחק די מבאס, בדקה ה-90, עשינו את הטקו המוזר הזה עם ברוז' והיה נראה לרגע שלא רק שאנחנו לא נהיה בין השמונה, אלא גם אולי שלא נהיה מאוד גבוה בין ה-16 הבאות. אז גמרנו את זה כמו גדולים השבוע ומקום חמישי בליגת האלופות. וואלה, בכלל לא רע.
אתה זוכר את המחצית הראשונה נגד קופנהגן?
זוכר. דיברתי על הקו, אתה יודע, על התוצאת
כן,
על הקו בסוף, התחתון.
בסוף כן. קראו לך כמה סנסיאציות, אחת מהן שייכת לנורווגיה עם בודו גלימט, הניצחון שלהם על סיטי, והניצחון שלהם במדריד על אתלטיקו, ועוד כמה תוצאות שלא ציפית להם, שבסופו של דבר כן צללו את הדרך של ברסה למקום החמישי. לא נס ז'לגריס נקרא לזה ככה, אבל סוג של נס.
כן, אבל יש איזון, זאת אומרת שאתה אומר, אתה גם לא מצפה שברסה תעשה 3-3 בברוז', ואתה יודע מה, גם ברסה לא חייבת להפסיד בבית לפריז, והדברים מתאזנים בסוף, לא, אם הקבוצה לא רעה,
לא מצפה, אתה לא מצפה שסיטי תפסיד לבודו גלימט, ובודו גלימט תנצח במדריד, וניוקאסל תכפה 1-1 על פריז, בבית במשחק שהיא חייבת לנצח.
אני אגיד לך מה, שי, זה נכון מה שאתה אומר? מצד שני, אתה גם לא מצפה שטוטנהאם תיתן קמפיין של מקום רביעי באירופה. אתה יודע, או ספורטינג תהיה מקום שביעי באירופה. הליגה הזאת, הפורמט הזה הוא כל כך בלתי צפוי, ומה שהוא דורש בעיקר זה עקביות. וזה אחד מהפרמטרים שהאיכות של קבוצה נמדדת, ואנחנו רואים מהעונה שארסנל היא באמת קבוצה איכותית, והנה הם עושים קמפיין מושלם. וגם ביירן, אנחנו כבר מכירים אותה, זה לא זר לנו שהיא שם. ברסה קצת ג'יאג'יה בהתחלה, אבל אחרי זה תפסה מומנטום עם משחקים כביכול נוחים יותר.
דיברת על המחצית הראשונה הגרועה, המחצית השנייה הטובה.
כן, עכשיו הדבר הזה גם מגובה סטטיסטית, אין לזה הסבר, כן השחקנים אמרו שפליק נתן בהם בראש כל פעם במחצית, וכל פעם חוזר חלילה, היום זה היה יוצא מן הכלל, כן? אבל יש איזה רצף מסוים של ברסה שהיא לא נכנסת טוב, היא לא מתניעה טוב, לפעמים נופלת לפיגור, 9 רמונטדות העונה, שאנחנו חוזרים מפיגור, אולי היום זה איזה סוג של שינוי כיוון, למרות שאני קשה לי להאמין. וחלק מזה אגב נובע מזה שאנחנו מדברים על אירופה, ההגנה שלנו לא מספיק טובה, חבר'ה. ההגנה של קוברסי ואריק לרמות הכי גבוהות של אירופה לא תמשוך אותנו עד הסוף.
זה נכון, וגם לא הקישור של אריק, וראינו את זה בעצם, כמו שהוא הביע בו אמון, אנזי פליק, הוא גם הביע בו חוסר אמון במחצית השנייה, ומהיר לשים את ברנל, וזה דווקא היה השינוי שהוא בחר לעשות. אני חושב שזה אומר הרבה.
אריק, כקשר אחורי, אנחנו פלרטטנו עם זה עוד בתקופה של צ'אבי, על הרעיון. לא שווה לנסות את זה. פליק מנסה את זה לא אחת. לפעמים צריך, לפעמים מכורח הנסיבות, לפעמים כי יש את הלוקסוס לנסות את הדברים האלה. זו לא העמדה הטבעית שלו. הוא בלם. הוא לפעמים גם התנסה גם כמגן ימני, ואני עדיין מחזיק בדעה שהוא השחקן המשתפר של השנה. עם זאת, אני לא יודע באמת אם הוא בלם מספיק טוב להיות הבלם הפותח של ברסה. כרגע, נכון לעכשיו, לדעתי כן. מה שכן יכול להיות מעניין, זה שאם יהיו רוטציות במשחק שלנו מול אלבסטה, אני לא רוצה להקדים את המאוחר, ואז תראה שתי חיות כמו ג'רארד מרטין והראוחו, שהם בלמים או לפחות מגנים פיזיים מאוד, מעניין איך השניים האלה ישחקו ביחד. אלבסטה זה לא כזה מבחן גדול, אבל אלו הכלים. וכרגע...
אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל גם נגד קופנהגן היה שם איזה גליץ' מוזר של הראוחו שאיבד כדור. קודם כל הוא איבד כדור בגליץ', וגם אחר כך איזה מישהו לקח לו פשוט כדור באחד על אחד, כשהוא ניסה לנקות את הכדור שרפינה הביא לו, וגם היום נגחו פשוט בעין מפריע מאחוריו, בקו השני.
כולנו יודעים שהוא לא, הוא לא בפריים שלו כרגע, והיות ואלו שני הבלמים שלנו, אני מבין את החששות, זה בהחלט מעורר חשש, אבל כל פעם אתה רואה את ברסה עם גלי ההתקפה שלה מצליחה. אגב, היום אלצ'ה לא הגיעו ליותר מדי מצבים, אנחנו אמרנו את זה, כמה כל האקס-ג'י שלהם במשחק הסתכם היום, באחד.
אלצ'ה לא היו במשחק היום, בפן כללי, אבל אני חושב שהראוחו, קודם כל, הראוחו זה רעיון ש... זה רעיון, הראוחו, אתה מסתכל על הראוחו, ואני יודע, אם תרצו, זה כמו בכדורסל, יש את זיין וויליאמסון בפליקנס, מסתכל עליו, אתה אומר, הוא חייב להיות שחקן, זה לא יכול להיות, יש לו הכל, יש לו הכל, הוא זה, ומשהו לא מצליח לו. גם לוויליאמסון, שהוא דווקא בעונה בינונית, הוא יחסית משחק, אבל אותו דבר, אתה מסתכל על הראוחו כל הזמן, ואתה אומר, זה לא יכול להיות, הוא כזה מהיר, הוא כזה חזק, הוא כזה סוס, אנחנו יודעים את יכולת התיקול שלו, ואיך אומרים, כל פעם הוא בועט מחדש בדלי הזה, ואני כבר לא מדבר על המשבר האחרון שלו, אני מדבר הרבה אחורה ושרים עצמיים והרחקות וטעויות מוזרות. עכשיו, לגבי אריק, אני חושב שיש החלטה מאוד מאוד ברורה של אנזי פליק, שאריק צריך להיות על המגרש, וכמעט, תשימו לב, כיוון שהוא כמעט שיחק ופתח בכל המשחקים של ברסה עונה, אז זה גם מגובה סטטיסטית, זאת אומרת, זה לא משנה אם הוא מגן ימני, קשר או בלם, לדעתי אם לא תהיה ברירה הוא גם ישים אותו חלוץ, אבל הוא רוצה את אריק גרסיה למגרש, כנראה שטקטית הוא מאוד מאוד מתאים לו ונכון לו, בעיקר יכולת הבסירה ובניית המשחק מאחורה. אני חושב שגם אנזי פליק, לפחות לזכותו, לפעמים מרגיש שהוא אגזים, וזה אולי לא נכון, והוא יודע לתקן במחצית שנייה. בכלל צריך להגיד שאנזי פליק במחציות שניות, אחרי מחציות ראשונות לא טובות, לא מאלה שמתעקשים על הקונספט שלהם ולא מזיזים שום דבר, אלא הוא יודע לבוא ולנסות משהו אחר.
נכון.
וזה לזכותו בעיניי.
בסופו של דבר, ברסה עשתה את העבודה שלה, אנחנו לא ציפינו, כשנכנסנו למחזור סיום הזה, אנחנו לא ציפינו שברסה תסיים במקום החמישי. השאיפה הייתה להיות בטופ 8, אמרנו זה ריאלי. אני הסתכלתי על מקום 8 פלוס מינוס, ובניגוד למה שאמרתי בפודקאסט הקודם, צריך להודות בזה, זה לא באמת היה תלוי רק בניצחון שלנו, כי סיטי עם ניצחון גבוה יותר, שזה לא כזה, לא סביר, היו יכולים לתפוס מקום שמיני על חשבוננו, אבל כמו שאמרנו, דברים, הכל הסתדר לטובתנו, וכמובן, מן הסתם, בברצלונה, כמו בברצלונה, תמיד גם מסתכלים מעבר לכביש אצל היריבה, והמצב רוח הוא נפקות של גם ההצלחה שלנו, או אי ההצלחה, או ההצלחה של היריבה. ומה שקרה שם היה בכלל ספקטקל. צריך להגיד גם, לא רק כאנטי מדרידיסטה לצורך העניין, בתור אוהד כדורגל, שוער שאין לו מושג בכלל מה הולך במשחק, לוקח את הזמן, ואחרי זה כובש, איזה כאילו, איזה תסריט פנטסטי.
לא רק זה, ראיתם את הפרצוף של רוי קושטה ב... שהוא כן, המנהל
הוא,
של
הוא
בנפיקה.
הוא פייספלמינג על עצמו.
הוא אומר
כאילו,
לעצמו, מה הוא עושה, השוער הטמבל, מה אתה עושה אידיוט, אתה עושה אידיוט, גאון.
עכשיו, אתם יודעים, אנחנו פה לא מחסידי מוריניו, וסחטן עליו, הסתדר לו, בא לו במזל, מה שנקרא, למרות שהוא באמת בנפיקה היו טובים יותר ממדריד, אבל סתם בשביל הפיקנטריה, תראו שאם בטעות בנפיקה תפתיע מול מדריד, אז יכולה להיות אפילו עוד פיקנטריה אם היא תיפגש מול סיטי בשמיני. אז יהיה פפ מול מוריניו, שזו תקופה שאוהדי ברסה כל כך אוהבים את השניים הללו, אז יהיה מעניין.
אוהדי ברסה אוהבים את השניים האלה, ב-2026 יכול להיות שזה כבר...
במרכאות כפולות ומכופלות.
נראה לי שגם פפ פחות, כן, וגם צריך להגיד, יכולים להיפגש גם נגד ברסה. חברים יקרים, אנחנו מתחילים להתקרב לסיום, יש לנו עוד מספר נושאים קצרים שאנחנו רוצים לדבר איתכם עליהם, לדבר עליהם היום ביחד, וכמובן בשביל לסכם את שלב ליגת האלופות, אז ההגרלה, שי.
אז ההגרלה של הפלייאוף הייתה ביום שישי הזה, ברסה תוכל לפגוש או את פריז שתפגוש את מונאקו, או את ניוקאסל.
קרבח.
שתפגוש את קרבח, והמשחק הראשון יהיה בסירי או שתי... הסירי הוא 11 או 12 במרץ, הגומלין ב-17, ב-18 או ב-19 במרץ, הגומלין בברצלונה. סביר להניח שכל עוד ברסה יודע את מי ברסה תפגוש.
זאת לא תהיה קרבח.
וזאת לא תהיה קרבח, וכנראה לנו ניוקאסל, אבל עד אז יש עוד זמן.
בכל נקרא, עזבו את השמינית, הלוואי שיהיה לנו מזל בשמינית, אבל... בכל נקרה, מי שרוצה לקחת העונת את הצ'אמפיונס, לא יהיו הגלות קלות, לא ברבע ולא בחצי, ודאי לא בגמר, אין מה לעשות. מי שרוצה לקחת, צריך מפה לנצח ארבעה שלבים לא קלים, נקודה. אין משהו אחר. קל זה לא יהיה, זה לא יהיה קרבח ואחרי זה ספורטינג ליסבון. מצטער, זה המצב. בואו נדבר על עוד כמה נושאים חשובים. אז קודם כל, שי, לא דיברנו שבוע שעבר, אבל הוכרז סופית מועד הבחירות, בברצלונה, ומה שאומר שלקראת הבחירות זה מין תקופת מעבר כזאת, אז באופן סמלי כאילו, לפורטה יזוז מכיסו על מנת כאילו להתמודד בצורה נקייה.
הבחירות ב-15 במרץ, במשחק נגד סיביליה, במקרה, עבדך הנאמן יהיה שם.
במקרה.
כן, לא משהו שרקחתי עם לפורטה לאותו תאריך, שבוע לפני זה תהיה תקופה של עוצר תעמולה, מה שנקרא, שקט בחירות, אבל לפני זה יהיה קצת דיבייטים בטלוויזיה הקטלנית, ויהיו סקרים, ומערכת הבחירות הזאת נראית הכי מנומנמת מהשנים האחרונות, נראה ש... תכף נראה את זה בסקרים הראשונים שאמורים לצאת שבוע הבא, נראה שלפורטה ממש ממש לוקח את זה בהליכה, זה פשוט לא כוחות כרגע עם שער המועמדים. ההחלטה לא מוזרה, ההחלטה היא פועלת לטובת לפורטה, שרוצה לעשות את זה באמצע עונה, לפני שיש את גזרי הדין של איפה הקבוצה סיימה ואיך היא נראית, שעדיין נמצאת כנראה תהיה בכל התחרויות, ועם סוג של רוח גבית, למה שאנזי פליק עושה איתה עכשיו.
אז זהו, זה משהו שאני רוצה, בדיוק מה שאתה אמרת עכשיו.
הקבוצה תהיה בוודאות באלופות בשלב הזה, זאת אומרת, גם אם נפסיד במשחק הראשון, עדיין יהיה את המשחק השני אחרי.
נכון, אבל יש פה נקודה עמוקה יותר. אנחנו כבר רואים את זה לא מעט פעמים, שהמצב של הקבוצה זה אחד מהפקטורים הכי חשובים בקמפיין של נשיאות ברסה. ואנחנו כבר נצרבנו מהפקטור הזה שהוא בעיניי לא צריך להיות אינדיקטור כל כך חזק. אני לא אומר להתעלם מזה, אבל הוא לא צריך להיות כל כך חזק. אני נותן כרפרנס דוגמה את זה שברטומיאו נבחר לנשיאות על גבי הטרבל ב-2015, ואנחנו כולנו כאילו אמרנו לעצמנו, הטרבל הזה זה עליה וקוצבה. כאילו, כי זה קיבלנו את החלום שלנו כאוהדי כדורגל, אבל עם חרב פיפיות אמיתית, כי זה הביא להיבחרות שלו. ואנחנו פה בפודקאסט היינו מאוד ביקורתיים כלפי לפורטה וכלפי דקו, ובחלק מהמקומות צדקנו, ובחלק מהמקומות צריך להודות שטעינו גם. וזה בסדר, אבל אני, מה שמפריע לי זה שדברים פחות ענייניים, ואגב, יש ללפורטה את הנפוטיזם שלו, ואת הניהול השכונתי והקלוקל שלו בכמה מקומות, ויש לו גם הרבה מזל, ואנחנו גם דיברנו על היכולת שלו בבחירת מאמנים, שזה אחד התפקידים הכי חשובים. אבל מפריע לי שהמצב של הקבוצה באותו רגע, זה כזה פקטור מרכזי, במקום להסתכל על איפה המועדון הזה באמת צריך להיות, ולאן הוא שואף. ובקונטקסט הזה, אני אומר, האם לפורטה טוב יותר מויקטור פונט ותוכנית סדורה שלו? כרגע נראה שכן. כי מה לעשות, התוצאות נותנות את הטון, כמה שאני לא אוהב את זה, זה חשוב. אבל אני חושב שברסה צריכה משב רוח מרענן ברמה הניהולית שלה, וזה לא כזה שלפורטה יביא.
אגב, אתה מדבר תום על אוהדי ברצלונה, אני לא חושב שיש בזה שום ייחודיות, אתה רואה בכל מקום בעולם שיש בו פוליטיקה, גם בחירות ברצלונה זה פוליטיקה עולמית, או באופן כללי זה פוליטיקה, ככה זה קורה, אני לא אכנס לפוליטיקה בישראל בחיים פה, אבל גם בישראל מדרכי שבוע שבו נהרגים חיילים חלילה, אז מדברים על ירידה באחוזי הפופולריות של הממשלה, וחוזרים חטופים, אז מדברים על עלייה, זאת אומרת, ואתה אומר, מה באותו שבוע, משבוע לשבוע, ככה זה עובד, אז מה שבפוליטיקה זה כמובן חיי אדם וכולי, במדינאות, אז בכדורגל זה תוצאות על המגרש, קבוצה מנצחת, האוהדים מרוצים, קבוצה מפסידה, האוהדים סובלים, קשה לצפות מהאוהד הממוצע, מהסוציו הממוצע, של ברצלונה, לבוא ולהצביע לפי איזה שהם אסטרטגיות גדולות. בסוף, אתה יודע, הוא מסתכל כמונו, אם למין כובש את השאר ופרן לא מחמיץ, אז הוא מרוצה והוא לא שואל את עצמו שאלות קשות. זה המצב
מקבל,
טוב.
מקבל לגמרי, הרבה פעמים הטווח הקצר גובר על הטווח הארוך, או תוצאות על הדרך, או אנחנו מכירים את הדברים האלה. אבל אני אומר, אני גם בכנות לא יודע להגיד מי אני הייתי רוצה שיהיה הנשיא הבא של ברסה. אם זה לפורטה או פונט. אני לא יודע, אין לי תשובה לזה.
אתה אמור להצביע בקרוב, לא?
אני on hold.
הסוציו ממוצע מסתכל על תוצאות, הוא רואה שזה בסדר, והוא יצביע ללפורטה. הדור הצעיר אולי איכשהו, גם בגלל שהקבוצה רצה בסדר, ואפילו פלוס, עוד הממוצע, גם אם הוא צעיר, כנראה הצביע ללפורטה, יש לויקטור פונט סוג של גרעין, שכן הצביע לו בבחירות הקודמות, אני חושב שזה 20%, אם אני זוכר נכון, אבל לא בטוח שהוא יקבל את ה-20% הזה אך פעם, השניים הנוספים, מרק סיריה וצ'אבי וילה ז'ואנה, או שכנראה שניהם לא ימשיכו עד הסוף, יש להם אחוזי תמיכה מאוד מאוד נמוכים. צ'אבי וילה ז'ואנה, סגן של ברטומיאו, כבר מקבל הייט עצום מהאוהדים בברצלונה. אם אתה זוכר, בטוויטר עושים ratios, אז כל הזמן עושים ratios עם תמונה של ברטומיאו.
גדול.
ואומרים לו, תקפל את הבסטה, אף אחד לא יצביע לך, שזה סביר להניח מה שיקרה. ומרק סיריה, שהוא כלכלן מבריק, מבריק, ויצא לדבר איתו, הוא פשוט לא, אין לו את הנבחרת, בשביל להיות קנדידט אמיתי, וזה כל כך מתבקש שהוא יהיה, לא יודע אם הסגן נשיא, או סמנכ"ל כספים בברסה, אבל זה כל כך מתבקש שהוא כן יהיה, פקטור, אבל לא עם לפורטה כנראה.
אני רוצה להגיד שני דברים בהקשר הזה, בשיטת הבחירות האמריקאית, עד לפני עד בערך 150 שנה, משהו כזה, לא יודע אם אתם יודעים, אבל לא היו רצים לנשיא וסגן נשיא, היו רצים לנשיאות, ומי שהיה מפסיד את הנשיאות, היה נהיה סגן נשיא. אני חושב שזה יכול להיות מדהים, אם זה היה קורה בברצלונה, זה בדיוק מה שאנחנו רוצים, אנחנו היינו שמחים לראות את אחד כמו לפורטה, עם איש מספרים יותר וניהול קצת יותר מגליים על הקרקע כמו פונט לידו. אובייסלי זה לא יקרה. אז זה בהקשר הזה.
לא יקרה בפוליטיקת הסכין בגב שקיימת בברצלונה.
כן, כן, לא יקרה.
מה שמעניין לגבי מה שאמרת בסגן נשיא, רפה יוסטה, הסגן נשיא האהוב והיה אוהד ישראל, לא ימשיך עם לפורטה בקדנציה הבאה, הוא כנראה עוזב לסעודיה, באמת.
צריך להגיד שבעצמו לפורטה נחשב אוהד ישראל, וגם בסך הכל די...
זה ידוע.
זה בלי קשר. עוד שני דברים חשובים, השבוע על בסט, זה נראה הגרלה נורא נורא קלה, צריך להזכיר, העיפו את ריאל בסיבוב הקודם, מה שהולך להיות או משחק נורא קל או סנסציה מטורפת, קבוצה שתעיף גם את ריאל וגם את ברסה באותו קמפיין, משהו שאנחנו צריכים לדעת לקראת הדיר החזירים שאנחנו הולכים לשחק, האורווה אנחנו הולכים לשחק בה.
באמת שזה אצטדיון שהוא נראה יחסית טוב לליגה של אלבסטה נמצאת בה, היא מחברת עכשיו 4 ניצחונות רצופים בפעם הראשונה מזה שנתיים, בדיוק בזמן בשביל לארח את ברסה. כיף חיים, כיף חיים.
ואיפה את ריאל? צריך לזכור, איפה את ריאל עם שחקן לשעבר יוצא ריאל. יש להם שחקנים יוצאי ברסה, יוצא למסיעה, אנחנו צריכים לשים לב למישהו, אז בעניין הזה אנחנו רגועים. עניין אחרון ממש, שני עניינים קצרים עוד. אחד, היו לנו 4 החתמות של שחקנים צעירים השבוע, נכון? אבל זה ממש פרוספקטים, אבל צריך להזכיר, גם הרוח הגיע בסוג של החתמה כזאת של פרוספקט צעיר בגרושים, למשל.
כן. מה אתה אומר על חמזה אלבדלקרים, a.k.a. דודו פרוק?
וואו, כל כך.
או שהוא דודו פרוק המצרי, או שהוא מוחמד סלאח הברצלונאי. ימים יגידו.
מאיפה באת לנו? מכוכב חלל.
כן. רק שלא נגלה שיש לו חגורה שחורה בלעשן ארגילה, כמו כמה מהשחקנים שלנו. דבר אחרון, חברים, אנחנו מלווים את רועי הרן, קצין צהל, נדמה לי שהוא סרן בדרגתו, היה סגן כשנפצע, נפצע קשה בעזה כמה חודשים בתוך המלחמה, עלה על מיטן עם הכוח שלו, בתוך מרפאה של אונרה, נקטעו שתי הרגליים שלו מעל הבר, שזו קטיעה מאוד מאוד קשה, ליווינו אותו שי ותום, פגשנו אותו מספר פעמי, הבחור הכי אופטימי שראינו, בחור מדהים, אמא מדהימה, אח מדהים ש... באמת הולכים איתו לכל אורך הדרך. צריך להבין, תהליך השיקום של שקטיעה מעל הברך הוא מאוד מאוד מסובך. צריך ללמוד להניע מפרקים, לזוז מחדש, בלי מפרק הברך, זה מאוד מאוד מסובך. נכון לעכשיו הוא פחות או יותר אחרי שנתיים שיקום, חלק בתל השומר והמרכז הבאמת מרשים שם, וחלק בארצות הברית. והשבוע אפילו דיברו על זה בתקשורת, הוא משתחרר הביתה.
השראה, בן אדם, אין דברים כאלה. כל פעם שאנחנו נפגשנו, שמחנו לראות אותו, ולראות את התמונות שלו על הפרוטזות, מתנייד, הולך, לראות אותו הולך, לשמוע את עצמי אומר כזה משפט, זה מדהים.
כן, כן, כן. תופס תוך כדי תנועה, מוסרים לו כדור, הוא תופס.
עכשיו אין לו תירוצים, הוא צריך לשים את הנעליים שהבאת לו עם החתימה של גבי.
צריך להגיד, באמת השראה ענקית, באמת גיבור, בחור, שלא ראינו אותו, שעושה שום דבר חוץ מלחייך, פשוט באמת מסתכל קדימה, אופטימי, רוצה להירשן ללימודים, רוצה להגיע למרתון, והוא יגיע למרתון לדעתי על הפרוטזות האלה. באמת השראה ענקית, ואיזה כיף יהיה לראות איתו משחקים, כמובן נזמין אותו לאחד האירועים הבאים שלנו, הוא מאוד רצה לבוא, היה קשה לבוא עם כיסא גלגלים, הוא יגיע ורואי, אנחנו באמת מצדיעים לך, אני בטוח שבשם כולם אני אומר את כל האוהדים, אתה לוחם ענק, ואני לא מדבר על לוחמה בשטח, אני מדבר על באמת הרוח האנושית ומה שעשית, מדהים. מדהים, מדהים.
חד משמעית.
זה באמת ויסקה ענק לרועי.
רגע, יאוז, יש לי גם חוב קטן. בפודקאסט האחרון, אני אמרתי לכולם שאנחנו נפרסם לינק לרכישה מוזלת של הספר הוצא מהקשרו, מהדורה לכבוד 25 שנים, ולא עשיתי את זה, אז אני מתנצל, אבל אני כן אעשה את זה, ואני אעשה את זה עם... 3 אנקדוטות קצרות. אני יודע שאתם, כמו שראיתם את המשחק, גם אני חששתם מזה שמי שלא כובש סופג, ושהולך להיות פה שוד, או יותר נכון, כמו שמאמן הפועל פתח תקווה אלי כהן אמר בערוץ הספורט ב-2001, זה היה שוד לאור החושך. ואם זה לא מספיק, אז אתה יודע, אתה שואל את עצמך לאן זה הולך. או כמו ששלמה שרף אמר בערוץ הספורט באוקטובר 2004, אם בארזים נפלה שלכת, מה יגידו?
אלי כהן שלפני אספם, נכון? כלום.
2001, תעשו גוגל. רק נסכם שבסופו של דבר, אלון מזרחי הוא זה שנתן את זה כמו שצריך. וסיכם את זה כמו שצריך. כמה שיותר פחות לאבד נקודות. תודה רבה.
חומרים, אין לנו מה להוכיח, והוכחנו את זה היום על המגרש.
לגמרי, אנחנו נפרסם את הלינק לרכישה מוזלת לקהילת בר סמניה, ושיהיה בכיף, הרבה צחוקים.
אז זה הזמן להודות לך, שי פעל, האיש והאגדה, שהולך עוד לשבת שעה ארוכה ולערוך את הפודקאסט הזה, ומכאן תודה משוגרת אליך לעניין הזה. תדעו שכל הנשימות שלי והתקלות שלי ששי מפספס זה בגלל שזה נעשה בסביבות 2 בלילה במקרה טוב. תום רוזנבסר היקר, תודה לך. מרמת מה למין? רמת לפרן לא ניתן לך, זה מוחמץ מדי.
רמת למין זה בסדר, אני רואה פה עוד איזה משהו. יוסי אבוקסיס מאוד פדנט בקשר לשיער שלו.
מי אמר את זה?
ספר הצמרת, מאיר קידר, מוכיח התמצאות רבה בענף. ידיעות אחרונות, נובמבר 99.
אהבתי. היה לו קצת שיער הזאת, לא שהיה ממש קרחת כבר אז לגמרי. שווה בדיקה.
שהוא היה בפועל, היה לו שיער.
היה לו קצת, וב-99 הוא היה בפועל תל אביב, אז נכון, עבר ביתר. שווה בדיקה, תום. יכול להיות שהספר הזה ידע דברים שאנחנו...
יכול להיות שמאיר יודע.
מאיר יודע. חברים יקרים, תודה רבה לכם. זהו, זה הפעם הראשונה מה זה מלחמה שאנחנו לא מייחלים לחזרתם של החטופים, כי כולם כבר בתחומי ישראל, בין עם חטופים שחזרו בחיים ובין עם חטופים, לצערנו, 85 שחזרו כחללים, ובכל מקרה אין יותר חטופים ישראלים בעזה בשלב הזה, וזה כבר משהו לברך עליו. אז אנחנו לפחות נברך על הנושא הזה, נמשיך להתפלל לשלומם של כולם, לצהל, שיהיה פה קצת שקט, והכי חשוב, שיהיה ויסקה ברסה, שימשיך להיות טוב, יאללה ביי.
ויסקה ברסה.
ביי חברים, ויסקה ברסה.
ביי ביי.